יום חמישי, פרשת שלח לך. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום, יום חמישי. סיפור ששולח לאיש לרעהו, הרב הגאון, רבי רחמים פנחסי, הוא אומר, הוא מעיד על עצמו שהסיפור ריגש אותו, ונראה שיש לו גם מסר חשוב. שמע את הסיפור הזה מתלמיד שלו, יהודי יקר שעובד בשוק בפרנסתו. הוא גר בדירה באחד משכונות ירושלים, בבניין מדורג. הוא בעצם גר בקומת קרקע. ומעליו יש כמה קומות של שכנים. יום אחד התגלה נזילה בבית שלו. המקור של הבעיה זה בעצם בדירה שמעל. אבל מה? בדירה שמה גרה אלמנה. הוא חשב לעצמו שקשה לבקש ממנה להוציא כסף על תיקון נזילה. בטח שקשה לדרוש ממנה גם להתעסק עם כל הכאב ראש הזה של הנזילה. אז הפתרון יהיה שהוא בעצמו ידאג לתיקון וגם ישלם עליו. הוא דפק בדלת, תיאר לה את הבעיה שנוצרה, וניסח, ניסה להפתיע אותה לטובה שלא תצטרך לשלם שום דבר. נו, אז מה אתם חושבים? אומר הרב פנחסי, שהיא קפצה ואמרה תודה רבה, קפצה משמחה, ממש לא. היא אמרה שהיא צריכה לחשוב על זה שבוע. זאת אומרת שיבוא פועל, הביתה, יחתן את הצינורות, יקדח, יתום, יעשה לשוב, בלגן גדול. צריכה להקדיש 7 ימים למחשבה, האם היא מרשה לפועל להיכנס לבית שלו לעשות תיקון תיקון או שלא. אבל הנזילה כמובן לא התחשבה בה, והנזילה המשיכה. אבל הוא ריגע בסבלנות, סופר את הימים. עובר שבוע, מיד השיחה הקודמת, הוא עולה הביתה, שואל ככה, בעדינות ובעדיבות, אם אפשר לבצע את התיקון הנחות. כן, היא כבר חשבה על זה. יש לה תשובה ברורה. אין לה כוח לבלגן. אין לה כוח ללכלוך. היא אומרת לו, תסלח לי, פשוט אין לי כוח. טוב. לסלוח הוא מוכן, אבל איך הוא יפתור את המזילה? למרות זאת, בהחלטה מהירה, מספר הרב פנחסי על התלמיד המופלא הזה, מחליט לוותר. ואמא, יקרה מה שיקרה, הוא מתחשב בקושי, המיוחד שלה ומוותר על הטיפול בבעיה. האם זה ביטור קל? ממש לא. אז אמר אותו ביקש ממנה, שתיתן לו רשות להיכנס לבית ולבצע את התיקון של הפתות. מה שהיא הייתה צריכה לעשות, זה לא בקשה טובה, זה מחויבות בסיסית, שיש לכל מי שגר בנכס משותף. זאת ועוד, הוא אומר, מי שאמור לשבור את הראש, איך לתקן את הפתות, בכלל הוא, והיא. עוד לא מספיק שהוא ויתר לה על הכסף, אז היא אמרה שגם מונעת ממנו לפתור את הבעיה. אבל את כל החשבונות הצודקים האלה הוא משאיר מחוץ לדלת. כי מה זה נקרא לוותר? כשאתה לא צודק. כשאתה צודק. אם אתה לא צודק זה בכלל לא ויתור, זה מחויבות. אבל אם אתה צודק, זה נקרא לוותר. וככל שאתה צודק יותר, הוויתור גדול יותר. ויתור פיצוץ, הוא אומר, צרתם. טוב, חלפו להם 2 ימים רבו יפתאי, וביום בהיר מתרחש הנס. הנזילה נעלנת מאליה, כאילו איזו יד אלומה טיפלה שם בצמרת, סדרה מה שסדרה, וזהו, אין יותר מים, אין נזילה. איך את הרחש הנס? פשוט ביותר. השכן, מהקומה השלישית, שגר מעל האלמנה, עשה שיפוצים בבית. במהלך השיפוץ, אז החליפו שם את הצנרת, ממילא חדלה הנזילה. הבנתם? מסתבר, הוא אומר, שהמקור של הנזילה, בכלל לא היה מהבית של האלמנה, אלא מהדירה שמעליה. המים, כדרכם של מים, לא נשארו במקום, אלא חלחלו. חלחלו דרך הדירה האמצעית, הסתיימו את הטיול שלהם בקומת קרקע. זאת אומרת שאם הוא היה מתעקש לבצע את התיקון בבית של האלמנה, אז אף אחד לא בא אליו בטענות, כן? אז הוא היה מבזבז, הוא היה מבזבז לריק את הכוח ואת הכסף. גורם צר לאלמנה. למרות שכמובן הייתה מסכימה, אבל פה שהתברר, הבעיה בכלל לא הייתה שם, הבעיה הייתה קומה מעל. אנחנו ממשיכים רבותיי, היום זה י"א חשוון, יום פטירת רוחל אמנו. י"א חשוון. יש פה דברים נפלאים של הגאון, בעצם מוצא את השליטה, על כוחה, כוחה של רוח אלימנו לבטל גזירות. זה דברים נפלאים שהתפרסמו בספר של עובדי רשתיין. הוא מביא את הפוסוק של יעקב אבינו שאומר לבן שלו שהוא קבר את רוח אלימנו בדרך אפרוס איביס לוחם. רש"י מסביר שם שלא לקחתי אותה אפילו לבית לחם להכניס אותה לארץ, ואני יודע שיש לך בלב עליי. אבל תדע לך שעל פי הדיבור קברתי אותה שם, שתהיה לעזרה לבניה, שיגלו אותנו בזרדון ועברו שם, ואז יוצאת רחל קברה בוכה מבקשת עליהם. זה מה שכתוב בנובי, כל ברום המשמו, והקדוש ברוך הוא עונה לה, ישתוכו לפעולותך, נאום השם ושבו בונים מכולם. אז רחל יבקה על בניה, למה דווקא רוחל? אז הוא מביא הרב מוצפי דברי האריזל, שאומר רחל בגימטריה זה 238, דימה בגימטריה 119, יוצא שפעמיים דימה, 119 כפול 2, אז זה 238, שווה לרוחל ימינו, לכן, דווקא רוחל ימינו היא זאת שבוכה עלינו כל יום וכל לילה, מבקשת החיים עליו. הוא מספר שבשנת תפשין ד' הם התכוננו חילות הצבא הגרמני, בראשם רומל ימח שמו, לפלוש לארץ ישראל דרך מצרים. קבוצה נוספת התקדמה מטורקיה, שהיד שלהם היה כיבוש של ארץ ישראל דרך סוריה ולבנון. ארץ ישראל הייתה נתונה בתוך מלקחיים האימות. אם לא די בזה, אז המוסלמים ימח שמו, בראשם המופתי הגדול חג'נין, שנסע לגרמניה, חתם עם היטלר על סיכום שאחרי שיכבוש את ארץ ישראל הוא יעזור לפתור את הבעיה היהודית של ארץ ישראל. כמובן שפחד גדול אחז ביישוב היהודי. ספר הרב מוצפי על אבא שלו, סלמן מוצפי, שהלך 150 איש לקבר רחל, ישבו ולמדו, עשו שם תענית במשך 3 ימים, כמו שקבע אסתר המלכו. וככה בכל לילה היו מורדים דמעות לקוד ושותים את הדמעות. ביום השלישי, אז הם אמרו, בואו נלך לחברון. הלכו למערת המכפלה, התפעלו שם חצי יום, ושם הלכו לכותל המערבי. כשחזרו, אז אמר להם, תדעו שוודאי ננצל, אנחנו מבקשים עוד ועוד, כדי שנבוא משך תדכנו ונגאל. ומי מכם, אמר הרב מוצפי, שיקבל ידיעה או חלום, שיבוא ויספר לי על זה. כשהוא חזר הביתה, אחרי 3 ימים האלה של הטיינית במרדה, והוא חולם שהנביא ירמיהו ניתן לספר ירמיהו שכתוב שם את הפוסוק, לא ישנו אובס תלבונים מרפיין ידיים. אז הוא אומר הרבות סבא שאבא שלו הבין שהגזירה התבטלה ברוך השם, אבל לא זכו להביא את המשיח מרפיין ידיים. זאת אומרת שלא הייתה מספיק תורה, כמו שכתוב שהמולק בא אליכם ישראל ברפידים, על זה שהם רפו ידיהם מהתורה. ואם היה קצת יותר תורה, מעם ישראל הזה משיח תתקן היה מגיע. מכל מקום, גזירה נורא שריחפה לעם ישראל בארץ ישראל, התבטלה בצורת אוכל למינו, שכוחה גדול מאוד, תבטל גזירות מעל ישראל. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם סגולות, עם דברים על קבר רוחל. בספר שלי שלום ירושלים, הוא מביא שיש משהו מעניין שהשאיר לנו שריד את קבר רוחל. כל אחד יכול לבוא לשם, לבכות, להתפלל, אף אחד לא מפריע, גם הערבים לא מפריעים שם. מה שלא נמצא להרבה קברים אחרים. אולי הוא אומר, גם זה היה מכוונת יעקב אבינו, שקברת עליהם הדרך, לא הולכת על בצלחם. גם קרוב לומר שמדבר ירמיה הנובי, כל ברום הנשמו, מוכן יבא כל בני, דווקא אוכל, כי יש תוכל לפעול יותר. זאת אומרת, מידו כנגד מידו, שלא התקנה באחותה לאה והייתה צנועה, אז לא התקנו בנו ישמעאלים, שימינו, וקברה, והקבר שלה מוצנע מהם וגלוי לפניה. הרמב"ם שמגרים שטרן בארץ חם. הנס שקרה עם האבן של המצבו, אז יש את הנוסע, רבי בנימין מתודלה, הוא הביא שהיה בקבר רוחל, והוא כתב שעל הקבר יש 11 אבנים כנגד 11 שבטים, והוא מוסיף נופך משלו. כיוון שעדיין לא נולד במלוא מין אלא בציס נפשו, לכן יש שם אבן כנגדו. ובסיבוב רב תחיה הובא, תדעו, רוב, שעל 11 אבנים יש אבן גדולה מאוד ביש של יעקב אבינו, והכמרים לקחו אותה לבניין אביעזרא, למחרת היום שהם לקחו, אז אמרו שהאבן חזרה ונמצאת באותו מקום, ככה עשו כמה פעמים, עד שהם נמנעו לקחת אותה. זה הסיפור שמופיע בארץ חמדו. הסיפור הזה היה לפני יותר מ-1,000 שנים. המפתח הפילי שכן רב זלמן בסן, רב זלמן בסן הירושלמי, יש מפתח מיוחד שהיה לשער של קבר אוכל, הותקן בידי רב זלמן בסן הירושלמי שכן מנעול סודי מיוחד, שעדי סגירת המנעול יצאו 4 לשונות של ברזל מכל צד, כמו בעצם הדלתות רב ברך של עמנו. סגולות מופלאות. יוחסו גם למפתח המיוחד של קבר אוכל. כל פעם שמישהו היה נתקף באיזה מחלה, חסוכת מרפא, אז הוא שמים את המפתח למרשתיו, כי זו גבולה בדוקה לרפואה מהירה, גם זה מובא בארץ חמדו. יש לסגולה מפורסמת עם החוט, החוט האדום, דווקא החוט האדום הוא גם לבן. אז בספר חיקו ממתקים, אז נושא של סגולה ידועה לזהר של קיום לקחת חוט אדום, להקיף בו את מצבת רוח ימינו 7 פעמים, ואחרי זה ילביש את סביב היד או הצבא. יש שעורו על הסגולה הזאת. ביניהם, בהישג מאמרו נרשה זוהר, וכפי שהוא בא בשער סבר חיקו ממתקים, סליחה, כמו בספר חיקו ממתקים, הוא מורר נגד הסגולה הזאת, שלא להקיף ולתת חוט אדום, שום דרך קיים מהיר. באמת, במקור של הסגולה הזאת, שזה מהיס מחיסרו על מאלכסנדר, לא כתוב דווקא חוט אדום. כנראה שהתערבבו פה שני דברים, חוט אדום סגולה נגד עין הרע, בזה יש חשש בדרך קיים מהיר, כמו שדנו בהרבה ספרים. ויש חוט, שהקיפו בו את קבר אוכל, שהוא יכול להיות גם חוט לבן, כמו שהעיר הרב לוי אפרים, בקובץ אביסטרון. ואכן בקונטרס בתפקדנו מובא בשם הרב בנציל מוצפי, הסגולה הזאת היא בחוט לבן. אז סגולת החוט הזאת מועילה גם לרפואה, כמו שהביא בספר הקטן והלכותיו, שהוא שמע לפני שנים מזקנו הרב משה ארן שטרן, שקיבל זקני ירושלים, סגולה לחולה, לקחת וכות לפה, כן חוט אדום, להקיף אותו 7 פעמים מסביב קבר אוכל, אחרי זה ילביש אותו החולה על קברו. הוא אומר, זקני עצמו עשה כן בשביל חולה וראו נפלאות. ייתכן, הוא מסביר, הרב לוי אפרים, שהטעם של הסגולה הזאת בגלל שהאוכל אימנו נצטערה בלידת בנים, ממילא כל מה שקשור לשמירתם וגדלם של הבנים, אז ממילא הוא גם כן סגולה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, יהלומים מגדולי ישראל, יש פה לקט הנגות, ממור נגראי, שתיים על זה, תאבינן, תסתת לשם את זה מקורות שם. אנחנו הרי שמתחילים עכשיו, שבת הקרובה, זה השבת הראשונה אחרי שהזיזו את השעון, שעון חורף. יש לנו שעה פחות, אפילו לא שעה, הרבה יותר פחות, שבתות בעיצומה, בעד שבת תניחת את השבע, אנחנו השבת נכניס אותה בין 4 ל-4.5 בשבועות הקרובות. זה בין 2 ל-3 פחות. אז בבית של מורן הגראי שטיימן נהגו להניח את המפה כבר מליל שישי, בכבוד שבת, יום ראשון לבוקר היו מורדים אותם, רק ביום ראשון. דרג הרב הגאון של שטיינברג, אחד השנים, אז הוא הגיע הרב שטיימן לסוף צחה באר שבע, יום חמישי על רעומות השבת, ומחרת סיפר אחד שכבר באותו ערב, הוא ערך את השולחן בשבת בבית, בגלל חייבות המצווה, סיפרו את זה לרב שטיימן, הוא פרץ בבכי של התרגשות. הוא היה גם רגיל הרב שטיימן לסדר תדוד בום של שבת, וזה היה מכין בעצמו לכבוד שבת. בערב שבת, בערב יום, הוא נהג כחומרה על עצמו. לא לאכול בצהריים בכלל, רק בבוקר. בפית שלא יעשו מלאכות גדולות בבית בערב שעד אחרי חצות, פעם החליף תדוד שמש ביום שישי. אחרי חצות, וזה לא רוצה להשתמש במים החמים לפני שבת בגלל. מביאים פה ש... היו, היה מישהו שהיה מביא לו, היה לוקח ממנו את הגלויות לשים בדואר, מה רוצים זה רק אחרי 12 וחצי, שאז ודאי לא יקחו את זה כבר בערב שבת, כי הדואר עובד עד 12. שתה הרב שטיינמן שהוא שמע מהחידוש הערים, הוא שמע, סליחה, שהחידוש הערים, שאלת המשרתת שעבדה בבית של הנעמי למלך, איך נראה את כדי ערב שבת קודש, זה היה כמו ערב יום כיפור. הרב החליף לכבוד שבת את כל הבגדים, אפילו כיפה, נעליים, לבש מגבד, מילי יום מיוחדים לשבת. כשנסע לחוץ לארץ הוא הקפיד, בהריזה של הדברים, בעיקר על הצרכים מוכנים, אז הוא הקפיד שיחליף את כל הבגדי שבת, כמו שהוא רגיל, להחליף את כל הבגדים ממש, מכף רגל ועד ראש, כמו שמבואר בהלוך. פעם אחת ראו שהוא שבור, הנכד שאל אותו למה, אמר שעבר עבירת, צריך לעשות תשובה. אז שאל אותו מה עבירת, אז הוא אמר לו, הנה צריך לבדוק, כתוב שצריך לבדוק בהלוך, כתוב בהלוך צריך לבדוק למשמש בכיס בערב שבת, אבל הוא, יש לו בגדים נפרדים, לשבת, לכן הוא לא צריך לבדוק, אבל השבוע אומר, לבש פעם אחת את הבגדים מאמצע השבוע, ונמצא, אומר שהוא התחייב לבדוק, הוא לא בדק. אפילו שהיה כלום בכיס למה הייתה אבל את הבדיקה, הוא לא עשה. ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות. האם זה היורטט של רב נחם נוחם צ'רנוב, בעל המאור עיניים, אז על הסגולה של הספר, יש סגולה על הספר עצמו, אז כידוע הבעל המאור עיניים היה חי בעוני וסבל, כמו שהוא בעצמו כותב בסוף פרשת נוסי, ואין חכם כבעל לניסיון, שכמה פעמים הוא כותב, והרגשתי בעצמי, שהיה לי יצורים גדולים, ופתאום קרב פיים, בעד תשועת השם, ואיני יודע אנה הם באים. ותחשיד למקובל ללמוד במאור עיניים, פרשת נוסי על כל צרה שלו תבוא, ככה היה אומר האדמו"ר מצאנז לזה. ככה מקובל גם ידי חסידים שמי שזקוק לישועה יניח פתק באותו דף, ותשועת השם תבוא קרב פיים. כך גם הרב הקודש בזמן גמילי לוואי אומר שסגולה לסגין האור, לזמור בספר הקדוש מהר. ואנחנו ממשיכים רבותיי, דף היום בהלוך מתבסס עם התורה לגבור מתים, שכתוב על הרוגי בית דין כקובר תקברנו, מצווה כוללת לכל המתים, לא רק באמת שונה מהמורה המצווה הזאת, אלא גם בכזיית מצווה, וכתבו החולים שאין המצווה מעצם מה יעשה הקבורה, אלא בהתקיימות התוצאה שהמת קבור, ולכן אם חזר המת והתגלה אחרי הקבורה, לא אומרים שכבר התקיימה המצווה, וכך נעשה באמת הזה מה הסיפורה, אלא חובה, לחזור ולקוסד אותו, שהרי מצווה היא שעמת, תהיה קבור. כך גם אפשר לקיים את מצוות הקבורה באמצעות גוי, למרות שלא ברשליך מספיק שנה יחפים. לא ניתן לייחס את מעשהו לישראל, שמשלח ושרן את המצווה בעצם פעולת הקבורה. ולסיום דקה מדוקה דברים מרתקימו לדף היומי, הגמרא שלנו מספרת ששאלו את רבי שיש, שאלו את רב מסנה, לא אבי ביודעי. מדוע כתב מרן גרייל שטיינמן זצה על עצמו שאינו יודע כלום? בספר מנחס צוידו מובא שם שמרן הגרף קנצקי נשאל דברי הגמורה בעביד יזור, שגם שם כתוב שאלו את רב מסנה, הוא לא ידע לענות. אז שאלו אותו בשביל מה אתה ספר, הגמורה אתה צריכה לספר לנו שאלה בביודם, מה להגיד עליו שנורן? ואמר רב חיים קנצקי, אם אני שואל לדוגמת החזמי שאלה, למשל מה הדין אם שכחתי כך וכך בקעת המזון, כי אני לא יודע מה הדין. הוא אומר החזמי שהוא לא יודע, זה לא דומה, אומר הרב חיים קנצקי, מה שאני לא ידעתי, כי זה המחמת המרצת. אמר על זה. מה שהחזמי שאומר שהוא לא יודע, שאז פירוש הדבר, זה באמת שאלה, וזה סוף. וזו היא אומר רב חיים קנצקי, בנת שגמור היה שהוא לא ידע. שגם זה שהייתה בלימוד, שזה ספק אצלו. פעם הגאון רבאון רוטר שאל את החזניש, ומה שחזל אמרו למד לשונך לומר אני יודע, שאל מה נפשך, אם הוא יודע, אז הוא לא הוא אומר אני יודע, זה שקר. אם הוא באמת לא יודע, אז מה רבו אותה? אמר לחזניש, הם מציבם של אנשים להגיד השרות, גם על דברים שהם לא יודעים. אני משאר כך וכך, אז אמרו חזל, למד לשונך לומר אני יודע. פרב הגאון רב גדליה אוניגזר, ששאל את השטיינמן, מה שכתב בהקדמה לספרו מנחס אריאל. אף על פי שאני יודע כלום, הרי יש פועל את השחר על הסידור, על רוב השד, מה לפי שזה יצטרך לו חמישה כרכים על כל הגודל והמוסר. מילא הכותב אני יודע מספיק, אבל למה כותב אני יודע כלום? אז הוא אמר, המילה האחרונה זה לגבי אמיתות גדלות התורה, נחשב כמישהו שלא יודע כלום ביחד. ולשימו רבותה, היום זה גם היורטייט של ראש שיבת מיר זכת הדיק בוחה, הגויין רוסון צבי פינקל. אז בסדר, בישור מובא בשמו שהיה אומר, ידוע שכשקוראים סיפורי ילדים, בהתחלה יש מתח, מה יהיה לה? רואים דף ועוד דף ועוד, אנחנו חושבים עד שבסוף נהיה טוב. אז הוא שואל, אם בסוף הכל טוב, אז למה יש מתח? והשאלה מסתכל במצב בו הוא נמצא. צריך לדעת, אמר רבוסון צבי, שהחיים הם סיפור, ותדעו שהסוף יהיה טוב. צריך אמונה שכל מן דאובי ברחמונה לטב. עד כאן דברינו להם רבותיי, עד כאן דברינו לשבוע הזה, שיהיה לכולנו שבת שלום, בשורות טובות, וכל טוב שלום.